עכשיו, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב ערב טוב מאיה.
שוב ערב טוב אריה.
נתחיל.
כן, קודם שמענו בחדשות שהיה איזשהו ניסיון פיגוע, אבל לא היו נפגעים, נוטרל המחבל בידי הצבא, בכניסה לחומש, אבל אני רואה שהסתיים, האירוע הסתיים.
את חומש אני מכיר. שלום וערב טוב לאיציק הורן, אביהם של איתן שעדיין בשבי החמאס, ושל יאיר ששוחרר לאחרונה. שלום לך.
שלום לכם מבית חולים איכילוב, מהמחלקת שיקום, איפה שאני משתקם מניתוח השתלת כליות.
שיהיה רפואה שלמה ובהצלחה בהשתלה.
תודה רבה.
זה באמת, אז זה מסביר את הצפצופים שאנחנו שומעים ברקע.
נכון, כי אני מחובר למוניטור.
איך אתה מרגיש?
בסך הכל בסדר, הדברים מתקדמים כמו שהיה מתוכנן, או בשם, אבל דברים קטנים, כן. הנה, אני ביקשתי מאחות להשתיק את המוניטור.
לא, לא, זה יותר חשוב שהם יוכלו לעקוב, אז תפסיק את המוניטור.
לא, 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 לא לנתק אותי במוניטור.
ברור. רק להשתיק.
רק להשתיק, כן.
כן, איציק, יאיר שוחרר מהשבי. והערב שבעה מסורדי השבי השתתפו בישיבת הקונגרס האמריקאי שבה נשיא טראמפ יציג את מצב האומה, ואחר כך הם אמורים להיפגש איתו. מה אתה מצפה שהם יאמרו לו?
קודם כל אני מצפה שיספרו לו באיזה תנאים הם היו מוחזקים שם. זה ברור, זה לפחות מה שיאיר אמר לי. ושנית, הם הולכים לבקש ממנו שהם לא יעצרו, שיוציאו את כל החטופים משם, כי אין להם זמן. אין להם יותר זמן.
הייתה ליאיר התלבטות עם לטוס או לא?
לא, לא שאני יודע. לא, לא, לא. כי הוא גם שם לו כמטרה, הוא אמר את זה אפילו יום אחרי שהוא יצא, אם אתם זוכרים, גם עם ההצהרה שלו וגם הכל ברם, שהוא עכשיו עם המעט כוחות שעוד נשארים, יש לו, הוא יוצא למאבק לשחרר את איתן ואת יתר החטופים.
כן, הוא אמר, סליחה, הוא אמר, הגוף פה, אבל הלב שם. הגוף פה, אבל הראש שם.
כן, כן.
נכון, וזה מה שחושב שכולם, מי שיצא משם, יש לו את הרגשה.
זה מה שהוא מרגיש ודאי, אבל אתה זוכר שטראמפ אמר שאם חמאס לא משחרר את כל החטופים, צריך לפתוח עליהם את שערי הגיהנום. אני מקווה שהחטופים שחזרו ושרדו את השבי הזה, לא הולכים להגיד לו שזה לא רעיון טוב, כי ראינו איך הוא מתנהג עם זלנסקי שהוא מעיז לחלוק עליו.
אני בקושי אחראי על מה שאני עושה, אתה רוצה שאני אהיה אחראי על מה שטראמפ עושה, נו, זה כבר יותר מדי. אבל אני, תראה, בוא נגיד עכשיו שפה הוחלט שמפסיקים את העזרה הומניטרית. אתה חושב שמנהיגי החמאס מפסיקים לאכול, או עונשים את החטופים? או כשפה היה שר ביטחון פנים שהחליט שמורידים אוכל מהסילים הפלסטינאים, מי אתה חושב שלא היה מקבל אוכל?
אבל הם לא קיבלו אוכל גם כשהם קיבלו, הם לא קיבלו אוכל גם כשהם קיבלו 600 מסעיות ליום.
לא משנה, אבל ברגע שפה עשו משהו, פגעו בחטופים. זה ברור מאוד.
כלומר, אין לנו בכלל שום מנופי לחץ על החמאס להכריח אותם לעשות, אם הם לא רוצים לשחרר את כל החטופים, כי הם תעודת הביטוח שלהם. אין לנו מנופי לחץ?
אבל השאלה שלי היא כך, הרי יש הסכם כתוב, לא? חתמו על הסכם, שברגע יום מסוים בתוך השלב א' יושבים ומתחילים לדון על שלב ב'. עכשיו, יש עכשיו דרישות חדשות מישראל. זאת אומרת שהם לא המשיכו עם ההסכם. אני לא פוליטיקאי, אני רק אבא של שני ילדים, שאחד היה בשבי יותר מדי ימים, יותר מדי ימים, והשני עוד בשבי. אז אני קטונתי בשביל להיכנס לדברים של לגיאופוליטיקה או אורך פוליטיק. מה שאני יודע, שלפי מה שמדברים עכשיו, איתן ויתר החטופים בסכנת חיים.
כשאתה אומר מדברים, מדברים גם איתכם? מישהו מעדכן אתכם על ההתפתחויות? מישהו אומר לכם משהו?
אולי איתכם מדברים. איתי אף אחד לא מעדכן אותי, לא מדבר אותי. מה שאנחנו יודעים זה דרך התקשורת. זאת אומרת, אני יודע מה שאני קורא, מה שאני שומע, מה שאני רואה בטלוויזיה, אבל למה שיעדכנו אותי? למי אנחנו חשובים או למי אנחנו אכפת?
זו התחושה?
זו תחושה קצרה של יותר מ-500 יום.
אבל גם את התקשורת לא ממש מעדכנים, כלומר זורקים כל מיני שמועות ואנשים הופכים את הרעיונות שיש להם לידיעות, ואנחנו לא יודעים בתוך זה.
אז אתה רואה באיזה חוסר, אז הנה אתה רואה שכמו שאתה מבין את זה, כולנו מבינים, אבל כנראה שמישהו למעלה צריך להבין שצריך להתקן את המשפחות, או עוד לא נפל לו הסימון על זה.
אם יש לו במה להתקן, אני בספק אם הוא יש לו מה להתקן. טוב,
לצערנו זה המצב, אבל אני, אם תרשה לי משהו אחר.
בהחלט.
אם אנחנו תלויים בנשיא ארצות הברית, בשביל שממשלת ישראל תשחרר אזרחי מדינת ישראל, שנחטפו מבתיהם בפיג'מות ויחפים, המדינה שלנו הלכה פייפן.
יש אומרים שאם אנחנו תלויים בארצות הברית, ביכולת שלנו להפציץ את איראן, אנחנו במצב קשה. ואם אנחנו תלויים בארצות הברית, בכל צעד שאנחנו עושים, כי אחרת לא יטילו וטו לטובתנו באום, כן, הריבונות שלנו היא על תנאי, וזה הודגש בשנה האחרונה.
נכון.
איציק.
אבל אתה מבין, לנו לא נשאר עוד ברירה, אלא להמשיך ללחוץ, להמשיך עם הפגנות, להמשיך עם הצהרות. כי אני לא יכול לבוא בטענות לא לטראמפ ולא לחמאס. ראש הממשלה שלי הוא בנימין נתניהו.
כן, אני מציע שתחכה עם ההפגנות עד שאת כליית תיקלט ממש טוב.
אל תדאג, אני לא הולך להפגנות.
רפואה שלמה, איציק אורן, רפואה שלמה.
תודה רבה.
אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי מה שמתרחש.
ותודה שאתם משאירים את נושא החטופים על סדר היום.
בהחלט.
תודה לך.
תודה לך.
תודה.
אנחנו נצא להפסקה של פרסומת אחת קצרה וחוזרים.
החבר'ה שלי קוראים לי בן בן סבוך, כי גם הלוואה לרכב אני מסבך.
בן בן,
אין מה להסתבר.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שבנו.
שבנו, ואני באמת לא יודע מה הם הולכים להגיד לו, כי לכאורה עמדתו של טראמפ הייתה להיכנס בחמאס בכל הכוח. הוא באמת לא היה סופר את החטופים. ורק אני מניח כבר מבין שעמדתה של ישראל היא תלויה בחטופים, ולא רק במה שהיה נכון עכשיו להיכנס ולהרוג את כל מי שעומד בדרך.
נכון, באופן כללי, אתה יודע, בארצות הברית יש להם הסתכלות אחרת כשנחטפים חיילים או אולי אמריקנים, ההתנהלות שלהם היא אחרת, לפעמים משלמים כופר, לפעמים יש כל מיני דברים אחרים של כל מיני חברות פרטיות, אבל זה לא כמו שאנחנו מכירים מכאן, של עסקאות והחזרות ושבועים תמורת שבועים, זה קונספט אחר.
היו להם בני ערובה בשגרירות בטהרן,
נכון. נכון, נכון,
עסקה,
נכון.
ניסיון החילוץ הכושל. אבל אנחנו נמשיך בענייננו, אומרים שלום וערב טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד. שלום לך.
טוב.
שמענו אותך נהנחת ולא יספת, מה קרה?
סתום, כי כיסו לי עוד במחשבות על אירועי אמש, אתה יודע.
כן, בואי נדבר רגע על אירועי אמש. מאיפה את רוצה להתחיל?
יום מטלטל היה, מאיפה נתחיל? תראי, אני חושבת שנתחיל מהאירוע הכי קשה, זה האירוע עם המשפחות השקולות, שהגיעו לכנסת, בקשה לגיטימית, להיות ביציע הציבור, עם התמונות של היקירים שלהם, ונתקלו אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אטימות, אלימות, הכל היה שם, וזה היה מאוד מאוד קשה.
יודעים מי נתן את ההוראה? מי אמר לא להכניס אותם?
כן, ברור, גם זה היה מול הפנים שלנו, בואי, כי מה שקרה בהמשך, שגם שנתניהו עלה לדבר, אז, והם עשו רעש, לגיטימי רעש, בואי, אתם מכירים את הכנסת, זה יצא הציבור, יש זכוכיות משוריינות, אפילו לא בקושי שומעים את הצעקות שלהם, אז אפילו במהלך הדיון, אוחנה אמר להוציא אותם, ופשוט נתניהו עוצר את זה תח.
זהו, זה בשלב הזה, נכון, כשהם עמדו עם הגב בזמן נאום נתניהו, ואז אוחנה רצה להוציא אותם, ונתניהו דווקא אמר תשאיר, שזה קודם כל צריך להגיד.
כן, 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 אז זה ברור לכם מראש למה בכלל הגענו לסיפור הזה, וזה בעיקר, בעיקר בגלל ההתנהלות נוראית של יושב ראש הכנסת, שעד היום, עד עכשיו לפחות לא התנצל.
שאלה קשה לי אלייך. נניח שיש עתירה לבגץ, ומשפחות עותרות לבגץ ואומרות, תחייב את הממשלה לחתום על עסקה, כולם תמורת כולם, ועכשיו, ובפעימה אחת והכל. ובגץ מסתמן שהוא לא הולך להכריח את הממשלה. ויבואו משפחות חללים וחטופים, ויעשו מאומה באולם בית המשפט העליון. מה את אומרת, צריך לעשות? להרחיק אותם או לא? כלומר, האם יש מקומות, השאלה היא אחרת. השאלה, האם יש מקומות במדינת ישראל שבהם לא מפגינים?
תראה, זה בדיוק ההבדל, אריה, בין בית המשפט לכנסת. הכנסת זה הבית של הציבור. הכנסת זה המעוז של הדמוקרטיה.
באמצעות נציגיו הנבחרים. כלומר, את צריכה לצעוק, לא הם.
היא צועקת?
קודם כל, אני לא יודעת אם עקבת אחרי אתמול, אבל צעקתי המון. צעקתי מדם ליבי, יש לי נאום של 4 דקות של נתניהו, שאני מבקשת ממנו הרבה דברים. חלק מזה זה לקחת אחריות ולבקש גם סליחה ולהקים ועדת חקירה. אנחנו עושים, עמדנו שם כל האופוזיציה, סיימנו היום ב6 בבוקר. אבל גם לציבור יש חלק מאוד מאוד משמעותי בכנסת. גם הציבור יש לו מקום, יש יציאה, ציבור, זה התפקיד. וגם אם עומדות משפחות עם שלט, וגם אם הן צועקות, מה קרה? מה? מלמז על, 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 לפעול, אני אתחלכת למשפחה של מתן אנגרס, משפחה של חטוף,
מירב, את זוכרת שבתקופת ההתנתקות, כן. אסור היה לבוא עם עניבה כתומה לכנסת. לא, אני לא מדבר על לעמוד ביציאה ולהרים שלטים ולצעוק, לא נתנו, כי הכנסת היא לא זירת הפגנות. אמר רובי ריבלין, אתה לא תבוא עם עת כתום על הדוכן.
יש לי שני דברים להגיד לך על זה. 7 באוקטובר לא דומה לשום אירוע שקרה לעם היהודי מאז השואה, מבחינת מימדי האסון והטבח. זה אחד, אי אפשר להשוות את הכאב עצום, ואני לא, כמובן, אני בטוחה שאנשים בהתנסות האלה הם כאב גדול, ועם זאת זה בכלל לא דומה, ואין מה להשוות, זה תפוחים ותמרים של דברים שונים.
אני לא מנסה להשוות, אני רק אומר, האם העיקרון שבכנסת לא מפגינים, הוא עיקרון נכון.
אז עובדה, שמהשביעי לאוקטובר, ההתנהלות בכנסת אחרת ממה שאתה מכיר, מהשביעי לאוקטובר משפחות חטופים מגיעים, ומשפחות שקולות, ובאות עם חולצות, ומגיעות עם שלטים. זה לא שהם הפכו את הכנסת לזירת הפגנות, אבל הם בהחלט מביאות מחאה. אבל זה גם לא משאה, אתה יודע שאי אפשר לעמוד בה. ואתה יודע מה? ואני גם חושבת שאם האנשים בתקופת ההתנתקות לא נתנו להם לבוא עם עניבה כתומה, זה חבל וזה חמור וזה לא בסדר. הנה אני אומרת לך בשיא הרצינות. אבל אין מה להשוות בכלל את מימדי הטבח, את מימדי האסון, את מימדי השבר. המשפחה של מתן אנגרסט הוא חטוף, רק תמונה שלו שוחררה אתמול. זה מטורף, אני רואה את אבא של סגב חלפון בשבוע שעבר, קובי חלפון מגיע ומתאר מה שעובר עליו. זה לא, אני מצטערת עם כל הכאב ויש כאב על ההתנתקות, זה בכלל לא דומה, לא דומה למה שעוברת משפחה של חטוף, או משפחה, כמו משפחת מנצורי, שבאמת איבדו את שתי בנותיהן, שתי נשארו עם ילד אחד. אז לא, אני לא משוות 7 אוקטובר לשום אירוע, ואני חושבת שעם כל הכבוד אפשר לנהל את זה אחרת. התמונות האלה הן תמונות שהן אגרוף בבטן, הן לא אצלו בעין, הן אגרוף בבטן לכל אזרח ישראלי.
אגב, מילולית היה אגרוף בבטן, כלומר זה לא רק מטאפורית.
כן, כן, וגם היה גם כאלה שדיממו, סבא של מתן אנגרס, היו כאלה שחטפו מכות, למה היית צריך את זה? כולה 40 משפחות, היציע הזה גם ככה מאז הקורונה, רובו מושבת כל הזמן, זה לא התקופה שאתה זוכר, אריה, שבדמיונך תראה את, את הספסל מלא באנשים, זה לא דומה. רוב הזמן אם אתה בא לכנסת, היציע הזה ריק, מדי פעם יש איזה כמה קבוצות. אני לא יודעת, מאז הקורונה הוא נהייתה בלימה, ואז תרצו את זה במלחמה, ושאין לו מספיק סדק של אנשי משמר, והיום זה כאילו להמשיך לרכב על הגל, אבל הכנסת זה הבית של הציבור הישראלי. ישראלי. נכון, זה לא זירת הפגנות, אני מסכימה איתך, אבל לא נתתם להם אפילו אפשרות להיכנס, להיכנס, ורק אחרי התערבות של חברי כנסת, ורק אחרי התערבות באמת של כל העולם, אפשרו להם, וגם, מה הם עשו? מה הם עשו המשפחות האלה?
בוא באמת,
דיברו על ועדת חקירה ממלכתית.
חברת הכנסת מירב בן ארי, אנחנו הבנו. תודה רבה.
הבנ... אוקיי, תודה רבה חברים, להתראות.
תודה.
תודה רבה.
שאיתנו על הקו, כן, איתנו.
ערב טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרון.
כן, הוא איתנו.
שעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. מצרים הגישה את התוכנית והפסגת החירום הערבית, כבר קיבלה אותה או תקבל אותה היום, והנה יהיה שלום במזרח תיכון. מה הערותיך על התוכנית המצרית?
קראתי את התוכנית, היא נורא נחמדה. אבל בסעיף 8 נדמה לי מסתתר את כל הבעיה.
סוגיית הנשק של ארגוני הטרור העזתים תטופל בכך שיוסרו הסיבות לקיומו של נשק זה.
הם יוצרים מצב, מה שקרה, נדמה לי דרור בן ימיני, מצב לבנוני. זאת אומרת, יש ממשלה טובה שהיא לא חלק ממערך הטרור, ומאחורי גבה ארגון הטרור, שנקרא בלבנון חיזבאללה בעזה נקרא חמאס, בונה את כוחו, כי אף אחד לא מתכוון לטפל בו.
ומותר לו להחזיק נשק לפי שיטת המצרים, כי עוד מעט לא יהיה סיבה להשתמש בנשק, מה אכפת לכם שיש?
אחרי שיגמרו כל הדברים, והמזרח תיכון יהיה זה, אז חמאס בוודאי ישתכנע שאין לו טעם להחזיק נשק.
ברור, מה?
כן, אז מי שחושב שעם ישראל הוא טיפש, אז הוא חושב שעם ישראל יקבל את התוכנית הזאת, אבל אם לעם ישראל יש שכל, אז הוא יגיד, רבותיי, תוכנית מעולה, רק את סעיף 8 תשנו קצת, תהפכו אותו לתנאי, קרי, אם יפורק חמאס מנשקו והנהגתו תצא מהשטח, אנחנו מוכנים לקבל את התוכנית המצרית. לא
כולל את זה שהרשות הפלסטינית נכנסת לשם?
זה בעיניי חסר ערך, זה בעיניי סתם אנחנו מתעקשים בעניין הזה, אין לזה שום משמעות, מה זה חשוב אם הרשות תהיה שם או לא. הרשות נמצאת ביהודה ושומרון, אז מה, הרשות שולטת בשטח? אנחנו אוהב שאנחנו צריכים, אנחנו נכנסים ופועלים. אנחנו צריכים לומר, אנחנו מקבלים את התוכנית המצרית להוציא שני תיקונים. אחד, בסעיף 8 אנחנו מבקשים שזה יהיה תנאי ולא תוצאה. זה הכל, דבר קטן, לא? מבקשים שזה יהיה תנאי ולא תוצאה. והדבר
גם השני, ניסוח כל... כזה של עורך דין, שאף אחד לא מבין מה הוא אומר. לא, בסדר.
אז לא, אז לא, אנחנו, שם כתוב שזה תוצאה, אנחנו בורשים שזה יהיה תנאי. מה אכפת לך? גם אנחנו יכולים להיות עורכי דין. חסרים עורכי דין יהודים?
אבל מישהו שואל אותנו בכלל, מה, איזה צד אנחנו בדיון הזה?
רגע, שנייה. והדבר השני שאנחנו מבקשים, זה שבכל פעם שאנחנו נגלה שבצד השני מישהו מכין משהו נגדנו, אנחנו נוכל להתערב ביטחוני. דבר קטן, אם הרי אף אחד לא יכין שום דבר נגדנו, לא נתערב. עכשיו, למה זה חשוב?
יישמר עקרון ההגנה העצמית, כן.
נכון. עכשיו, עזוב רגע, אסור להגיד את זה ככה. זה נשמע רע. אנחנו כל פעם שמתור איום, אנחנו נהיה רשאים לפעול. עכשיו, למה זה חשוב? תראי, אנחנו לא נמצאים, אנחנו לא אחת מ-22 המדינות הערביות. אנחנו עלינו מדברים, אנחנו חלק מהעניין. אנחנו יושבים היום בעזה, לא 22 המדינות הערביות. ועכשיו יבואו ויגיד לנו, תשמעו, יש פה תוכנית ערבית מצוינת. בואו נקבל אותה, תראו, היא ממש ימות המשיח. הערבים אומרים שלא חמאס ישלוט בעזה. אנחנו נוגעים באמת, זו תוכנית גרועה בשום פנים ואופן, לא מוכנים לקבל, תגידו עוד פעם הישראל מסרבים. לא, אנחנו רואים שזו תוכנית מעולה, יש לנו רק שני תיקונים קטנים, אחד לשנות מתוצאה לתנאי, ואת השני להוסיף משהו קטן, זה הכל, אבל התוכנית מעולה, להגיד את זה לפני ולהגיד את זה אחרי.
האם להערכתך יש סיכון שטראמפ יקבל אותה?
אני לא יודע, אבל אני אתאר לעצמי שהאמריקאים התייעצו איתנו, וזה נוגד בצורה מפורשת, את הדברים שטראמפ אמר, כי זה משאיר את החמאס ללא שינוי. אין שם שום מעשה כלפי החמאס. החמאס יבין בסוף התהליך שלא כדאי לו להיות עם נשק. נו, באמת. בוא נאמר שאף אחד לא ישתכנע מזה.
אתה יודע, מדברים שם מסביב לשולחן, המדינות הערביות, אבל זה לא שעזה היא כאילו, שהן רוצות שליטה בעזה או שהן נלחמות עליה. זה מין תפוח אדמה לוהט כזה שהם מעבירים מאחת לשנייה, ובסוף התיק נופל עלינו. ו...
לא, לא נכון. התיק מבחינתם לא נופל עלינו.
אז מה?
הם אומרים ככה, תראו, אנחנו לא יכולים לקבל נק בנושא שלנו. לא ניתן להגלות 2 מיליון פלסטינים מעזה. אנחנו, כעולם הערבי, לוקחים אחריות. אנחנו נבנה את עזה מחדש, והם שמים תוכנית, נזיז אותם, נבנה אותם.
נזיז אותם בתוך הרצועה.
כן, כן, כן. להם לא אכפת שהחמאס יישאר בתור איום על ישראל. הם לא סוכנים של ישראל, הם לא שליחים של ישראל, הם דואגים לאינטרסים הערבים, לא דואגים לאינטרסים הישראלים, ככה בנוי העולם. שאני דואג לאינטרסים שלי, והוא דואג לאינטרסים שלו. אז אנחנו, במקום לצאת הסרבנים, אנחנו צריכים להגיד, קודם כל בעיניי, כל ההתעקשות שלנו על הרשות הפלסטינית, אין מה שום היגיון, כלום, לא פוליטי ולא צבאי.
למה לא? אתה אמרת שהם לא מצליחים לשלוט בשום מקום, אז איך אנחנו יכולים לבנות תוכנית שאנחנו יוצאים מהרצועה, והסתמך על זה שהרשות תנהל אותה?
אני לא מסתמך על כלום, וזה אני מוסיף דבר קטן, שאם נוצר באיזשהו מקום איום, אני רשאי לפעול. מה אני עושה היום בג'נין? אני לא יושב בג'נין כל הזמן. אני נכנס כשצריך ואני יוצא כשלא צריך. אני לא יושב בשכם כל הזמן. אני עכשיו אף חייל ישראלי, חלקים גדולים מאוד של יהודה ושומרון. חלקים גדולים מאוד, אין אף חייל יהודי. פלסטינים נעלים את חיים, הם ברמלה עכשיו אף חייל יהודי. למה? כי אנחנו אומרים, חבר'ה, זה בסדר גמור, כל עוד אתם מתנהגים בסדר, אנחנו לא עושים שום דבר, תתנהגו לא בסדר, נעשה מה שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לעשות. אותו דבר, צריך לומר לגבי עזה, ואין זה. ההפך, הרשות מבחינה זאת היא עוד שותף יותר טוב מכל מדינה ערבית אחרת, כי מדינה ערבית אחרת יהיה לנו בעיה לפעול, וכשהרשות ישנה, אין לנו בעיה לפעול. אני לא מבין את ההתעקשות הזאת, חסרתי דיון לחלוטין.
יש גם סעיף שאומר שמצרים וירדן יאמנו את השוטרים ממשטרת הרשות הפלסטינית.
שיאמנו, הלוואי, מה אכפת לי? מה זה מפריע לי? עד עכשיו האמריקאים...
לא ברור שאלה יהיו אנשי חמאס?
לכן אני רוצה לשנות את הסעיף 8.
אבל הנה, יש נשק שמעוגן בהסכם. לא מה שחמאס מארגן לעצמו בצד, אלא ברשות ובסמכות.
לרשות הפלסטינית יש נשק ברשות ובסמכות.
נכון.
בסופו של דבר, כמות הנשק הזאת שמופנית מולנו היא מאוד קטנה. 99% מהמקרים שבהם יורים עלינו, זה לא הרשות הפלסטינית ולא שוטריה. האם הם מסוגלים לטפל בחמאס? לא, בשום פנים ואופן. כשהם ניסו לטפל, הם לא הצליחו. והם קראו לנו בעצם. אבל מה אכפת לי שהם ידאגו לגנבים ולפושעים ולכל הדברים האחרים, ולביטחון בפנים, ושלא יעברו באור אדום ברמזור, מה אכפת?
תקשיב, זה הכי אופטימי ששמעתי אותך.
לא.
אני ממש לא אופטימי, אני חושב שהתוכנית המצרית היא נוראית. אני חושב שהתוכנית המצרית היא נוראית. אסור לנו לקבל אותה בשום פנים ואופן. אני טוען שהבעיה היא לא ההימצאות של הרשות הפלסטינית, אלא זה שהחמאס לא מטופל.
טוב.
כן, יכול להיות שמטעמים טקטיים, נכון לומר, תשמעו, יש פה 8 סעיפים, ואנחנו נסביר לכם למה כל אחד בהם הוא קטסטרופה, או להגיד, יש לנו רק בעיה עם סעיף אחד, ואז בסוף יקפלו אותנו גם ממנו.
אני... לא, למה שיקפלו? בוא נתעקש עליך. תראה, כשאתה מתעקש על 8, אתה נראה סרבן. ודרך אגב, הסעיפים האחרים אין בהם נזק, או אם יש בהם נזק מועט. הסעיף הבעייתי הוא סעיף 8, בוא נטפל בו, ונאמר חבר'ה, אם פה נהיה לנו נרגיש בטוחים, אנחנו מוכנים לחיות עם התוצאות, שחלק אנחנו לא אוהבים פחות, של הסעיפים האחרים. ובוא נתעקש עליו, כי הוא הגיוני, הוא הסעיף הכי הגיוני להתעקש עליו. באחר יש ויכוח, אפילו בינינו לבין עצמנו, כן הרשות, לא הרשות. בזה אין ויכוח, אין ישראלי אחד שחושב שצריך להשאיר את החמאס בעזה. ולכן בוא נתעקש על מה שאנחנו חזקים בו, שהעולם יכול להבין, גם אם הוא לא רוצה הוא יכול להבין. אז בוא נתעקש על זה ולא על כל מיני אינטגריטי, שאם אנחנו היינו כותבים את התוכנית הייתה יותר טובה, רק לא היה לנו אף שותף לעשות אותה.
זה נכון.
פה יש 22 מדינות שאומרות, אמרנו בסדר, תוכנית מעולה, רק לסעיף 8 קטן תהפכו מתוצאה לתנאי, ותוסיפו עוד דבר אחד קטן, שהרי הוא לא חשוב ביניכם, כי אף אחד לא הולך לתקוף את ישראל, אם נעלך נרגיש
נכון.
שמישהו כן הולך לתקוף, אנחנו נטפל בו, זה הכל.
וגם להוסיף סעיף על בלי סביר, זה תמיד חשוב בחוזים.
בלי סביר.
בלי סביר.
שימוש הוגן.
כן, אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. שר פלסנר כבר נמצא איתי פה באולפן, אתה יודע.
שלום שר, שלום לך.
ערב טוב.
הוא ייתן לנו דיווחי תנועה, ונצא להפסקה קצרה, אבל נשוב. שר, בבקשה.
מבטיח.
שלום.
הנה חזרנו.
כן, זה נכון. הבטחנו וחזרנו. אי אפשר להגיד לנו שאנחנו לא עומדים בהבטחות, לא מקיימים.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום לך.
שלום אריה. שלום איה.
שלום.
מה אתה אומר על מה שהיה אתמול בכנסת, מניעת הכניסה למשפחות חללים, חטופים?
אירוע שלא היה צריך לקרות מבחינת איך שהוא נראה, לא ראיתי אותו בזמן אמת, אבל איך שהוא נראה כפי שפורסם, לא צריך להגיע לשם בכל מקרה, לא צריך להרים יד, מה, לא מכיר איך להתפתח, אבל לא היה צריך לקרות, ובין זה אבל לבין כל סדרת האשמות הידועה כבר שאנחנו שומעים, שכל זה בגלל שמישהו לא חשוב לו מהחטופים או דברים מהסוג הזה, אני פה בכנסת בשנה האחרונה, אין פינה ואין מקום ואין ועדה ואין ברמת הכנסת, כמובן, לפי דעתי גם קרב מקבלי החלטות, כל אמירה אחרת היא פשוט...
מעניין אותי לדעת, חבר הכנסת הלוי, איך שמעתם על זה? הרי הייתם בתוך המשכן, איך הגיעה הבשורה? איך זה נפוץ על מה שקורה בחוץ?
לא, האמת אני לא, אני באמת לא שמעתי, אבל הייתי מרוקד בעניינים שבהם עסקנו, אז לא שמעתי באותו זמן, אבל אני אומר שוב, האירוע הזה ואיך שהוא מתוקשר, גם באלג'זירה, במקומות כאלו, הוא רק פוגע בחטופים, כמו הרבה מאוד החצנות מהסוג הזה, אני אומר שוב, אני מדבר על הקישור כאילו בין אירוע שלא היה צריך לקרות כשלעצמו, לבין אמירות, הנה הממשלה לא אכפת לה מהחטופים ו... שאר הדברים שאחרי זה אנחנו רואים בקרזות של חמאס, זה משרת את האינטרס, את ההפוך מהאינטרס הלאומי שלנו, לכן אני חושב, הוא הנקודתי, צריך לבדוק אותו, אני לא היה צריך להגיע לשם בכלל, לפי דעתי, בדרך כלל זה גם לא אירוע שקורה, אבל בין זה לבין האשמות שאני שומע בתקשורת ב-24 שעות האחרונות, אין דבר וחצי דבר.
אמרת שאתה היית עסוק במה שעסקתם בו במליאה באותה עת, דיון על פי 40 חתימות בנושא הקמת ועדת חקירה הממלכתית. האם לטעמך נתניהו בכלל התייחס לסוגיה, ענה עליה?
אני חושב שהוא אמר משפט אחד חשוב.
הוא אמר משפט אחד בערך לא הרבה יותר מזה.
משפט אחד חשוב בהקשר הזה, אני לא כותב את הנאומים של ראש הממשלה, אני יכול לומר, אני חושב שההתייחסות לרצון של לוועדת חקירה, אבל לרצון לוועדת חקירה ששואפת לאובייקטיביות, שואפת לחקר האמת, אני חושב שאלו שני הקווים המנחים, ואני אומר את זה, הצורך הוא ברור לגמרי, הוא הכרחי, אחרי כישלון קולוסלי כזה של כל מערכות המדינה למעשה, אין ספק שצריכות חקירה מסוג אחר לגמרי, ואותה מידה, ואני אומר את זה דווקא לאור מה שאנחנו שומעים, האשמות מסוגים שונים, אנחנו צריכים שמי שיבדוק ואיך שיבדקו יהיו אנשים שרוב הציבור סומך עליהם, ואני אומר ביושר, מערכת המשפט ללא ספק גם היא מחייבת חשבון נפש וגם היא מחייבת בדיקה בהקשרים הללו. יכול להזכיר לכבודכם איפה גדל הנייע ולהתחיל מ-400 מגרושי חמאס, אתה יודע, בממשלת רבין ועד החלטות אחרונות אגב שנוגעות לביטחון המדינה, ולכן גם ההקשר הזה, אם חוקרים את כל הכשל, כל הכשל, מהוראות הפתיחה באש בגדר, בראל חדריה זכרונו לברכה, כל ההיבטים למרחב המשפטי או לזווית המשפטית יש מקום, ולכן עוד בלי קשר לנשיא הנוכחי של בית המשפט העליון, אני חושב שנכון שהקואליציה והאופוזיציה ימנו בשווה חברים לוועדת החקירה, הם יבחרו ביניהם יושב ראש, נוסף, לפי דעתי זה הדרך הכי אובייקטיבית, זה הצעה הישנה שלי אגב.
אני רוצה להתייחס לנקודה ששאלת. אמרת שרוב הציבור לא רוצה וזה לא נכון, כי בכל הסקרים שנעשו, רוב הציבור רוצה ועדת חקירה ממלכתית. אתה יכול לראות את זה בכל הערוצים. לא, כי אתה התייחסת לזה לוועדת חקירה. עכשיו, לגבי הוועדת חקירה, היא לא אמורה להיות נוחה. היא לא אמורה להיות נוחה לא לאופוזיציה ולא לקואליציה. ומי שפוגע באופן סיסטמטי במעמד מערכת המשפט ובאיך שמתייחסים לשופטים, או באמון הציבור במערכת המשפט, זה אתם.
לא, אני קודם כל, לא אמרתי שרוב הציבור לא רוצה, להפך. אני חושב שרוב הציבור רוצה.
ועדת חקירה ממלכתית.
ביניהם, ואני ביניהם, לא, ועדת חקירה.
ועדת חקירה ממלכתית.
ועדת חקירה ממלכתית, אני חושב שמי שפוגע באמון מערכת המשפט זאת המערכת המשפט עצמה. כלומר, אם שופטים מעיזים במהלך השנה האחרונה לקחת חוק יסוד, כלומר, מה שהם הגדירו כדבר בעל מעמד חוקתי, ופשוט לעשות ממנו צחוק, ולשנות אותו ולכתוב אותו, כאילו הם האבות המייסדים של כולנו מה היה, והם יכולים לכתוב חוק, הרי זה דבר, זה פשוט, זה כל כך מפלצתי, כל כך אפלטוני, כל כך מפלצתי, לחשוב שיושבים כמה אנשים שהם חושבים שהם המלך הפילוסוף, הם יחליטו על הערכים לעם שלהם, הם פשוט החליטו, הם קמו בבוקר והם החליטו שמבחינתם חוק יסוד השפיטה במקרה הזה, הוא קיים, הוא לא קיים, הוא ישתנה. למה? כי הם החליטו.
זה לא כי הם החליטו.
באיזשהו קנה מידה יש לדבר הזה, קנה מידה חוץ ממשטר אנטי-דמוקרטי?
אני יכולה לשאול את אותו דבר על יוזמות חקיקה שמעניקות המון 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 כוח לקואליציה.
לא, את לא יכולה לשאול.
אני יכולה לשאול. אני שואלת, אני לא מדברת עכשיו, אני מפרידה לרגע, ואני שואלת אותך שאלה אחרת. האם יוזמות חקיקה שמעניקות כוח כמעט בלתי, כמעט מוחלט לקואליציה, זה בסדר?
אני קודם כל לא יודע על מה את מדברת, אבל...
אתה לא יודע על מה אני מדברת? יוזמות החקיקה האחרונות, כן?
כן, שמה למשל, מה...
כל ההפיכה המשפטית, כל היכולת למנות שופטים, כל המהלכים וכל מה שקורה, שהכוח בידיים של הקואליציה, אני שואלת אותך אם זה כן בסדר.
מה את אומרת בסדר? ב-99% מהמדינות, את מכירה דמוקרטיות שבהן שופטי בית משפט העליון לא נבחרים על ידי הציבור? אני שואל, או על ידי נציגיו. את מכירה חוץ מ-2.5 חריגים. ברוב מוחלט של מדינות, בארצות הברית, המדינות, השופטי העליון במדינות השונות נבחרות, נבחרים בקלפי, בקלפי. לא על ידי משהו אחר, בחלק מהמדינות.
ואתה אגב, אתה רואה חלק מההחלטות שמתקבלות בארצות הברית, כמו למשל איסור על הפלות, לשם אתה רוצה להגיע?
אני רוצה להגיע למצב שמשקף את המהפכה הדמוקרטית של מאות השנים האחרונות, והוא שהעם... יבטא את רצונו, ורצונו של העם הוא זה שיקבע. העם אגב גם משלם מחיר.
אתה מרגיש שהקואליציה גם... מייצגת את העם, גם את מי שלא בחר בכם? אתה מרגיש שאתם עדיין ממשלה של כולם?
היא לא אמורה לייצג את כולם.
היא אמורה לדאוג לכל העם.
שלנו, בשירתה הפרלמנטרית שלנו.
מעולם לא דאגה לכל העם. לא באוסלו ולא בהתנתקות ולא בשביל. והיא מייצגת את דעת הרוב שתומך בה באותו רגע. ככה זה.
ככה זה, וזה כמו שאמר
חבר הכנסת המתעלבי
השיטה הכי פחות גרועה מאלו שנוסו וזה צריך להיות, וזה מייצג אגב את הערך הכי חשוב מהיה, של החירות שהוא החידוש הגדול של העולם המודרני החירות, אנחנו מחליטים בעצמנו על עצמנו, לא 10 אנשים יחליטו בשביל 10 מיליון אזרחים זה אנטי דמוקרטי, זה נראה לי דבר מובן מאליו
אנחנו יכולים להסכים שאנחנו מקווים שתישאר פה דמוקרטיה תודה
תודה רבה
אבי אשכנזי, שלום
שלום לך.
שלום, שלום. רק הערה קטנה לקטעה הקודם.
כן.
בדמוקרטיות אחרות יש חוקה, בישראל אין, והשרה אולי לא...
גם לא בכל הדמוקרטיות. נכון, זה לא הנושא. לא בכל הדמוקרטיות יש חוקה, ועדיין בוחרים שופטים אחרת. אבל תגיד לי, כמה רעים הרגנו היום?
תלוי איך אתה סופר, אתה יודע. אז כן, הרגנו אחד בג'נין שהוא ראש... מערך החמאס בג'נין, חוסל על ידי פעולה של כוחות מג"ב, ימ"ס מג"ב ויחידות נוספות, ובלבנון חיסלנו בכיר, בכיר ברמה שמתמודד להיות בכיר, מה שנקרא, בכוחות רדואן של חיזבאללה, ליד צור, בתקיפה של חיל האוויר. ישראל ממשיכה להוטט לכל האזור שהיא מאוד נחושה לקבוע את סטנדרט הביטחון שלה, וזה אומר, לא תאפשר התחמשות והתחזקות של, לא של חמאס, לא בזירת עזה, וגם לא בזירת איוש. ובמקביל, לא תאפשר לחיזבאללה ולארגונים אחרים לתקוע יתד בלבנון ולאיים על ישראל.
ויש תגובות בלבנון? כלומר, אנחנו רואים איזשהו ניסיון של חיזבאללה להגיב לחיסולים שלנו?
הוא לא יכול. חיזבאללה, תראה, בסוף חיזבאללה מחושק כרגע, נכון לעכשיו, מכמה כיוונים. אחד, יש את ממשלת לבנון שלוחצת ופועלת. יש את הלחץ של האנשים שלו, שלשים, שהיו בצפון לבנון, בדרום לבנון, סליחה, הבינו את גודל ההרס של הבתים שנרסו להם והכפרים וחזרו צפונה, והם עכשיו מחכים לסיוע שאפשר להם בנייה מחדש של אותם מבנים, וזה משפיע מאוד על חיזבאללה, וכמובן הלחץ הישראלי, ומעבר לכל יש את הניתוק של חיזבאללה מהציר השיעי, מאיראן, מהטבור, ולכן חיזבאללה כרגע מתכנן ובוחן איך הוא מתקדם מכאן הלאה. זה לא אומר שהגענו לימי המשיח והשלום, אבל בהחלט אנחנו צריכים להיות דרוכים וערוכים, ויכול להיות גם לעוף איזושהי חצי רקטה לכיווננו, אבל זה לא, אין כרגע איזו התראה ספציפית שמצביע על כוונה של לפגוע
תראה, בישראל. תראה, כל עוד זה חצי רקטה, אז בסדר, רקטה שלמה זה כבר מלחיץ יותר.
כל עוד זה לא החצי הקדמי, זה לא נורא. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה רבה. הפסקה קצרה. שר הביטחון ישראל כץ סיים על חמאס, אם החטופים לא יחזרו, הלחימה תתחדש תוך 10 ימים. שלום רועי ינובסקי, קצין במילואים, בראש תחום הפלילים בכאן חדשות. שלום רועי.
הלאה, ערב טוב.
ערב טוב.
ראיתי ששאלת בטוויטר, אנחנו בסדר, תודה, שלומך?
מצוין.
יופי, ראיתי ששאלת, עשית הפעלה, כמה ימי מילואים מתוכננים לכם ב-2025, כמה זמן התראה מראש קיבלתם, האם זה ברצף, כמה פעמים שונו התאריכים, כמה אתה כבר קיבלת משהו?
אני קיבלתי 82 יום מ-28 במאי עד סוף אוגוסט, זה גם יותר, כי יש רק כמה התרעננות והכנות ודברים מסביב, וזה די תופס את כל השנה, אין מה להגיד, וזה כאילו בשוטף, זה לא, זה במקרה שהמצב נשאר כרגע סטטי.
כלומר, בלי קשר להצהרה של שר הביטחון.
בלי קשר, יש לנו תעסוקה מבצעית בפרימטר, צריך להגיד משהו בשונה מ-2024 ובטח מסוף 2023, הצבא הפעם, לא סתם גם שאלתי אנשים, כי פה בשם היו שנים וזה, הצבא יותר מסודר, הוא אומר לך כבר 3-4-5 חודשים מראש, תדע לך שבמאי או ביוני אתה נקרא עכשיו לתקופה, אבל זו תקופה ארוכה מאוד, אנחנו מדברים על זה יותר מ-80 יום, וגם זה היה, זה כל פעם משתנה בדקויות כאלה של עוד שבועיים, פחות שבועיים, לא עניין פשוט בכלל, עוד לפני העניין של החזרה ללחימה.
ואתה חושש שמה ההיענות הפעם תהיה נמוכה מאשר בעבר?
אז האמת שלא. אני חושב, שוב, אני חושב ש גם נשאלתי גם קודם לפני שידעו קצת לגבי האם אנחנו, אם יחזרו ללחימה, הרבה, יש דיבור כזה, אם יחזרו ללחימה עכשיו עם תהיה התייצבות גדולה, קטנה, עם כל העניינים גם על המחלוקת של חזרה ללחימה, ואני, שנייה, אני חושב ששוב, תהיה מן הסתם בעיית התייצבות כי אנשים עדיין, אנשים די על הקצה במובן הזה של תהיה בעד התעצבות, אני אנסח את עצמי קצת יותר, בצורה יותר חדה, תהיה בעד התעצבות בגלל שעם הזמן אנשים יש להם עבודה, משפחה, תעסוקה, ולכן אחוזי התעצבות, הדבר קשה לעמוד באחוזי התעצבות גבוהים, אבל זה בגלל עניינים אישיים, זה לא קשור לעניינים פוליטיים או עניינים ש...
כלומר, זה לא סרבנות, זה לא משהו עקרוני, זה וואלה, אני לא הייתי כל כך הרבה זמן בבית, הניסויים שלי על הקצה, זה יותר בקטע הזה, אני הבוס מאיים.
בדיוק. אז אני אגיד לכם גם אצלי, כן? נגיד, אצלי אצלי יש מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לבוא, לא משנה מתי, ולא משנה מה המצב הפוליטי או מה המצב המלחמה, אבל חבר'ה, נגיד, בכל זאת, ב-37-38, עבודה, משפחה, קריירה, והפסד הוא משמעותי, ולכן צריך לתמרן בין זה, כשהדבר הכי משמעותי זה עצמאים. עצמאים זה יכול להרוג גם את העסק, מילואים בטח בתקופות כאלה.
אצלך זה יכול להיות מרענן לעבור מהרקע הפלילי לרקע לאומני לתקופה מסוימת.
אצלי זה גם לא כזה פשוט, כי אני בסופו של דבר, נגיד, אם אני אסתכל על המקצוע שלי, אז עיתונות בנויה גם על המשכיות ועל קשר, וסך הכל כאילו על עבודה שוטפת, ופתאום אתה 3 חודשים לא נמצא, אתה חוזר חזרה, אתה צריך, דבר ראשון להתעדכן בכלל מה קרה, אני זוכר שבסוף הסבב הראשון לא שמעתי גם חדשות 3 חודשים, והייתי צריך לחזור בכלל להבין אפילו את השמות של האנשים שאני צריך לעבוד מולם, זה היה הרמה.
הרגו לך חצי מהמקורות בינתיים, בזמן שאתה...
בינתיים שאוהבים לך את האנשים, בדיוק, שאוהבים לך את המקורות, הסיפורים, ואחר כך לך תזכור בכלל, פרצה איזו פרשה חדשה, לך בכלל תזכור מי נגד מי, אז כן, גם זה קורה, זה לא פשוט. אבל האחוזי, אז אני אומר, ראיתי שיח, ראיתי לזה הרבה מאוד שיח ברשתות, מה קורה אם נגיד מחר חוזרים ללחימה,
יהיה בסדר, אתה אומר, ואתה מכיר את זה שנגמר לנו הזמן, רועי ינובסקי, תודה רבה.
אני אומר שאנשים יבואו בגדול, אבל יהיה בעיה, אבל יהיה להם קשה.
רועי, שמור על עצמך. תודה רבה, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, כי נגמר לנו הזמן, ואריה, תודה רבה גם לך.
תודה רבה, ערב טוב. טוב.